ובכן, אנחנו עוברים בשעה טובה אל הספר מורה נבוכים, מאת רבינו הרמב״ם, וברכה, חלק שני, עמוד רמ"ב, בסיום פרק ל"ב. ובכן, כותב רבינו הרמב״ם: אבל מעמד הר סיני, כן, הרי הוא דיבר על מדרגות הנבואה ואופני הנבואה, אז מוכרחים כאן לדבר על הנבואה הגדולה ביותר, והיא מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, אף על פי שהיו כולם רואים את האש הגדולה ושומעים את הקולות המבהילים המפחידים על דרך נס, לא השיג דרגת הנבואה אלא מי שראוי, וגם לפי דירוג. כן, זה מאוד מעניין, כי רגילים לומר שכל העם שמע את דבר השם. אז אומר הרמב״ם, מה זה כל העם שמע את דבר השם? כל אחד שמע מה שהוא יכול לשמוע. יש פסוק כזה, כל השם בכוח. אמרו חז"ל, מה זה בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. לפום דרגה דילה ושיעורה דילה. וזה בדיוק ההפך של המשמעות בכוח. כן, המשמעות של כוח בעברית מודרנית זה אלימות, כן? לא מתחשב במדרגת כל אחד. לא, בכוח, הכוח שלו זה שזה לפי כוחו של כל אחד. כן. לא, לא, משהו מסוגל, כן? היכולת שלו. כן. משהו מסוגל. כן. לא השיג דרגת הנבואה אלא מי שראוי. וגם לפי דירוג. יש בחז"ל ביטוי כזה: ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זה קצת קשה לדברי הרמב״ם. לפי הרמב״ם הנבואה זה רק עם הרבה הכנות וכו'. כאן רואים שפחה. מה זה שפחה בחז"ל? זה החלק השפל ביותר של החברה מבחינה מוסרית. כן, סתם שפחה מופקרת. וכאן רואים אפילו כי הרי לא יכול להיות שיהיו שפחות בישראל באותה שעה. איך יכולות להיות שפחות על הים? עוד לא הספיקו לקנות עבדים, אני אתאר לעצמי. אלא הכוונה, שפחה מבחינת מעמדה המוסרי.
ערב רב.
או אפילו ערב רב, כן? על כל פנים, אנשים שמעמדם המוסרי נמוך ביותר, ראו מה שלא ראה שפחה על הים. מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. עכשיו, הדבר הזה, אם כן, הוא מאוד קשה. הרמב״ם בשמונה פרקים אומר שכל הדור שיצא ממצרים היו אנשים גדולים מאוד, שאפילו הקטנה שבנשיהם, כך הוא אומר, לא שפחה, הקטנה שבנשיהם הייתה כיחזקאל בן בוזי. כלומר, הרמב״ם פה הוא עקבי שהנבואה מושגת רק לפי מדרגה גבוהה, והוא אומר, באמת אלה שיצאו ממצרים היו בדרגה גבוהה רוחנית, כולם. זה קצת קשה לומר. פה הוא אומר שבמעמד הר סיני דווקא היו מדרגות ולא כולם הגיעו לנבואה. הרב קוק מסביר שמה שנאמר ראתה שפחה על הים זה באמת גם ללא הכנה, אבל זה היה יוצא מן הכלל בהיסטוריה, בגלל שאז הייתה לידת נשמת האומה. כשהנשמה נולדת אז דנים על הנשמה, הנשמה התנבא שם, ולכן הפרטים היו בטלים להופעה הנשמתית הזאת. ולכן באופן מפתיע, כשנולדה נשמת האומה, אפילו השפלים שבאומה זכו למדרגת ההכרה הזאת. והראיה שמיד אחרי זה, אחרי קריאת ים סוף, הם שכחו לגמרי את כל המעמד הנפלא הזה, והיו מוכנים לסקול את משה בגלל שהוא לא היה מה לשלוט.
אני חושב שזה ראיה, כי זה מוכיח דווקא את הפעמים בהיסטוריה. נס גדול ואחריו
בעיטה. לא, אבל מה שהוא רוצה להגיד כאן שזה יותר מנס. שמע את הנבואה. נבואה. ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, הכוונה נבואה. אז מי שבדרגת נבואה לא מתלונן על זה של מה לשתות.
אבל כשיש נבואה, זה זיכרון.
זוכרים שהיה משהו לא רגיל.
אז הם לא זכו כמו
זה. הם זכו, אבל מה שהם ראו היה למעלה ממדרגתם. כן?
בגלל גודל האירוע.
יפה. יש לפעמים שאדם שותף למאורע שהוא הרבה יותר גדול ממידתו, ממידת אישיותו. אז באמת הרושם שזה משאיר בנפש הוא קטן מאוד, משום שזה היה יותר מכדי שהוא יוכל לסבול. כן, הרבה מאוד זה משאיר, גם במאורעות של מדינת ישראל. כן? מה שקרה בששת הימים הוא גדול מאוד, אבל לא היה לפי מידתם של כולם, אז נשארו בקטנותם. מעניין, הצנחנים שהיו בכותל נשאלו לפני כמה שנים איך הם זוכרים את מה שהיה, וכמה מהם אמרו שזה לא נכון שהם בחו. יש הקלטות, זה מוקלט מהקשר. אז אני חושב שהם צודקים, הם באמת לא בחו, אלא זה הנשמה שלהם שבחתה. לכן הם לא יכולים להזדהות, זה לא אני שם, זה לא אני שבוכה שם, אני הרי אפיקורוס מהשומר הצעיר. מה אתה רוצה, שאני אתרגש מאבנים? אז בכל זאת התרגשתי, זה לא אני. כן, שמעתי כמה אנשים שסיפרו לי שכשהתקרבו לכותל פרצו בבכי בלי להבין למה, בלי שרצו, בלי שזה היה שייך להם וכו'. אז גם פה, כן? אבל פה הרמב״ם הוא עולה בצורה הרבה יותר רציונלית, הוא אומר לא כל אחד. הוא מביא לזה ראיה: הנך רואה אומרו עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והוא עליהם השלום, עליו השלום, ברום המעלות, כמו שנאמר, וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו. אז מה זה עלה אליי עם כולם? איך ניגשו ולא ניגשו? לא צריך להגיד שזה מדרגות. ואהרון למטה ממנו, ונדב ואביהו למטה מאהרון, ושבעים זקנים למטה מנדב ואביהו, ושאר העם למטה מאלה כפי שלמויותיהם. ולשון חכמים ז"ל: משה מחיצה בפני עצמה ואהרון מחיצה בפני עצמה. אם כן, היו מדרגות בהכרה. בעצם מה שקרה למשה שם, אין שום אדם בעולם, שלום וברכה, שזה קרה לו חוץ מאשר משה. יש
אדם הראשון,
אדם הראשון זה למעלה מזה. יש דף אחד של הרב סולובייצ'יק, שם הוא מסביר, הוא מביא את על הפסוק הזה: וניגש משה לבדו, כן? או גם בלוחות שניות, שמשה עולה לבדו אל הר סיני, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש על ירה בכל ההר. אז הוא אומר, טוב, זה מאוד מתאים שם לאקזיסטנציאליזם שלו, הוא אומר, זאת הייתה ההתעלות המיוחדת למשה כשהוא היה בודד, איש האמונה הבודד. כי זה, הוא עבר חוויה השגתית שהוא לא יכול לשתף באחרים. זה מיוחד לו.
הניסיון שלי הוא לא כל כך מיוחד, שאין מילים בלשון.
וזה דבר קצת מוזר לעומת מה שאנחנו רגילים לומר, שכל קדושה באה מן הכלל. שקול משה כנגד כל ישראל, לא נתתי לך גדולה אלא בשבילם וכו'.
ברמת הר סיני, אפשר להגיד את המסר
והיה בהכרה
מלאה?
בוודאי. הנשמה שלו הייתה בהכרה מלאה, כתוב לך, פרחה נשמתם. אז כולם מתו שם. אז מי קיבל את התורה? מתים. יש, אבל צריך להבין את זה ככה: בקבלה מחלקים את נפש האדם לחמש מדרגות, כן? נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. הנפש, זה ברור, זה הישות הפסיכוביולוגית שלי. הרוח זה ההכרה האינטואיטיבית שלי, למעלה מן הנפש. כמו שאומרים, איש רוח. מה זה הנשמה? זה האחיזה שלי בכלל. מה זה החיה? זה רוח החיים שבכלל. ומה זה היחידה?
חיה.
מה? יחידה זה היחס הישיר בין כל פרט ופרט לאינסוף. לכן זה נקרא יחיד. וזה שורש הכלל. כלומר, בשורש השורשים אין כלל חוצץ בין הבורא לפרט, אלא הכלל והפרט הם עניין אחד. מצד הבורא אין מדרגות. קורח אמר את זה כבר. זאת אומרת, הוא השתמש באמת העליונה הזאת במציאות נמוכה ממנו.
אז למה בהמשך צריך לבוא כגלגול דרך הכלל?
כי אם לא, אז אתה נופל לאגואיזם. בעולם שלנו הפרט מתכנס בתוך עצמו, אז הוא מתנתק מן הבורא. לכן צריך לפתוח אותו אל הזולת, דרך הכלל. אבל שורש היחיד למעלה הוא טהור. ביחידה, מדרגת יחידה. עכשיו זאת מדרגתו של משה. לכן שם נאמר, ואיש לא יעלה עמך, אבל אצל משה אין סכנה שאותה חוויה יחידית תהיה למענו, כי הוא ענב מכל האדם. ולכן אצלו זה יכול להיות, רק כזה. זה שיא העקר, שאדם הגיע אליה.
זה כן. דבר לגבי כלל ישראל. כלל ישראל לא יכול למסור לגויים את החוויה האישית שלו.
כן, נכון, נכון. דומה. כן, איך אמר אור החיים? עם ישראל זה תלמיד חכם שבאומות. תלמיד חכם שבאומות. נפש רוח זה של הפרט. ודאי. נר, נקרא. נפש, רוח, נר.
רק חיה, היא הכלל, שלושה מתוך ארבע הם...
למה? לא.
ארבע מתוך חמש.
נפש רוח? לא. לא. נפש רוח זה של הפרט. נשמה חיה זה של הכלל. יחידה זה אחדות הכלל והפרט. שמה אין הבחנה בין כלל ופרט. האחיזה של היחיד בכלל. זה רוח החיים שבכלל. אפשר לקרוא לזה החיות האורגנית המאחדת. עליה נאמר, והיא נקראת בשם ירושלים. לא, ירושלים. כזו דבר. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. זאת אומרת שירושלים הלכה במדבר. נכון? נאמר. אז מי ירושלים שהלכה במדבר? החיה הזאת. איך כתוב במדרש? אמר רבי עקיבא, חיה אחת עומדת באמצע הרקיעה. ושמה ישראל. כן. אז הסברנו מה ההבדל בנפש כרוח. זה הוקלט אפילו. טוב, בסדר. טוב. פרק למד ג' לא גמרנו. והואיל ונתגלגל לנו זיכרון מעמד הר סיני, נעיר על מה שנראה מן הכתובים עם ההתבוננות המעמיקה ומדברי חכמים על אותו מעמד ההחיה בפרק מיוחד. מה זאת אומרת? כן, זה באמת נשמע קצת. כן. פרק למד ג', אולי לפי זה נוכל להכריע על זמנו של הרמב״ם. יש לו ספר, קורות בתינו. כן, ואיזה ספר? כי בקורות בתינו הוא מתחיל את ההיסטוריה שלו מרב יהודה החסיד. הוא מצטט רב יהודה החסיד ושל המהרש"א. כן, טוב. בכל זאת. לא, רב יהודה החסיד זה המאה... לא, לא, הקדמון. הקדמון, רב יהודה החסיד הקדמון. זה 1200 בערך. 1200, כן. נראה לי כי במעמד הר סיני לא היה כל המגיע למשה הוא כולו המגיע לכל ישראל. אלא הדיבור למשה לבדו. ולפיכך בא כל לשון עשרת הדיברות בלשון היחיד הבודד. אנוכי השם אלוהיך. מי זה החה הזה שמכוון שם? לפי הרמב״ם זה משה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ממי? למשה. מה? עכשיו זה קצת מתאים למה שהוא מספר בהלכות יסודי התורה. הוא אומר ככה, מדוע אנחנו מאמינים במשה? איך, מי אמר לנו שתורת משה אמת? נבואת משה אמת? בגלל שבמעמד הר סיני גם אנחנו היינו שותפים למעמד הנבואי ושמענו את הקול מדבר אליו ואומר לו, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. ומכאן יש לנו ראייה שנבואת משה היא אמת. שאני שאת השאלה, איפה הוא ראה בתורה שכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, משה משה לך אמור? זה לא כתוב בפסוק, אלא זה שזה כתוב בלשון יחיד, זה כנראה המקור של הרמב״ם. אנוכי השם אלוהיך, כלומר כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר בשיחה פרטית עם משה.
אז איך הוא יודע
ששמענו
שהקדוש ברוך הוא
דיבר למשה?
מה? שמענו אותו.
למה לא יצא? איפה כתוב ששמענו?
מה, ככל העם רואים את הקולות? אתם ראיתם, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם.
עמכם?
פנים בפנים דיבר השם עמכם. לא, פנים בפנים דיבר השם אליי עמכם. עכשיו אני מדבר איתך, אבל אנחנו עמם.
לא, למה כשהשם אומר לא תעשה וכולי, לא תגנוב
ולא תרצח,
זה מכוון, א', זה לא מאוד לא מובן איך זה יכול להיות מכוון למשה. מה, משה גנב שצריך להזהיר אותו? מה זה שייך בכלל למשה ברמה כזאת שמשה נמצא? כל הדברים האלה,
יש לי שאלה, עם ישראל במעמד הר סיני הם גנבים ורוצחים?
לא.
אז למה נאמר להם לתגנול את הצח?
משום שיש לפנינו היסטוריה ארוכה מאוד, ובתוך ההיסטוריה אנחנו צריכים ללמוד כל מיני דברים.
אז שים לב, יש גרסה אחרת לעשרת הדיברות בפרשת ויתחנן, נכון? שם כתוב לא תרצח ולא תנאף ולא תגנול, נכון? יש וב. ההסדר הוא כך, פרשת ויתחנן מדברת אחרי החטא. אחרי החטא, אז יש באמת סכנה שאתה תהיה רוצח וגנב וכו'. לכן אומרים ככה, אם אתה תחמוד, בסוף גם תענה וירח את שקר, ובסוף גם תגנוב, ובסוף גם תנאף, ובסוף גם תרצח. לכן הם קשורים זה בזה. יש וב שמחברת. אבל ממעמד הר סיני זה לפני החטא. לא עולה על הדעת בכלל שעם ישראל יהיה רוצח וגונב. לכן אומרים, לא תרצח זה אידאל, לא תגנוב זה אידאל.
בסדר, אבל איך, למה, מניין לרמב״ם שזה מכוון דווקא למשה ולא לכל אחד מ...
הוא יביא לזה מקורות. כן?
אם זה למשה, אז מה זה מחייב אותי?
נכון.
זה לא מחייב אותי, הוא משה, ומי אני לעומת משה?
נכון.
אני אפס.
כלומר, למשה נאמר לו תרצח, לי לא נאמר לו תרצח, נכון?
כן.
אבל משה אחר כתב את זה בתורה. כלומר, עשרת הדיברות הם מופיעים כבעלי ערך כפול, בתור מה שכתוב על הלוחות ובתור מה שכתוב בספר תורה, נכון? לא מצאנו חלק אחר של התורה שהיא כתוב דווקא על לוחות. זאת אומרת שיש דברי התורה, דברי עשרת הדיברות בתור מצווה אל משה, ויש עשרת הדיברות בתור מצווה בתורה לכלל ישראל. כתוב ככה, עלי אליי ההרה ואתנה לך את לוחות האבן, לך את לוחות האבן. זה בשבילך. רגע, בהמשך של הפסוק זה כתוב ואתנה לך את לוחות האבן.
אז מה? לך, כדי משום שאתה מייצג כלל ישראל.
בהמשך הפסוק את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם.
אמרנו פעם שהוא
התכוון
ללוחות האבן
הפיזיים,
דיברנו באמת על הערך שהם ישמרו אצלו אחר כך לוחות האבן.
זה שלו.
אז לוחות האבן, אבל לא המסר שבהם. הלוח עצמו כלוח. הלוח הזה הוא יכול להיות של הטכניון, אבל מה שאתה תכתוב עליו הוא לא שייך לטכניון.
הרמב״ם אומר ככה, מה אני עושה?
ועוד קושיה. הרי אבותינו לא ידעו את התורה, נכון. בכל זאת הם עשו את כל התורה כולה.
נו, אז מה?
אז אישות כמו משה לא צריך שיגידו לו אידיאל לא תגנוב. הוא יודע את זה.
לא, הוא לא יודע את זה. אני אסביר לך למה. עד אז הוא יודע את זה כמוסר כלל אנושי. הוא עוד לא יודע את זה כמצוות הבורא. כלומר, מי שקיים לא תרצח לפני מתן תורה, השיג בזה מדרגה של מוסריות אנושית גבוהה. אבל מי שקיים לא תרצח אחרי מתן תורה, על ידי זה דבק בשם, זה משהו אחר.
אז לא מובן בכלל למה אברהם אבינו קיים את הפסח
בתור דרך ארץ.
אה?
בתור דרך ארץ.
פסח, מה זה שייך פסח?
זה דרך ארץ של האומה.
מצות לדרך ארץ.
זה דרך ארץ של האומה. כל אומה יש לה מנהגים, ולכן כל אומה יש לה מנהגי אכילה גם, ומועדים וחגים. אלא שאצל האבות הדרך שלהם היה מכוון למה שאחר כך היה התורה. הם נהגו באביב לאכול מצות
כפרט, לא
כיומה. זה משהו אחר, יא. הם נהגו לאכול מצות באביב. היה להם סיבה לזה.
דיברת שכל המחלוקת בין על דיבה רעה שיוסף הביא לאביב, שהיה עם שחיטה, זה, נו,
נכון, נכון.
זאת אומרת שהם ידעו פרטים כל כך קטנים, כל כך מדוקדקים.
זה הכוונה שאנחנו רטרואקטיבית מסתכלים עליהם כך. מה המשמעות של הדברים האלה עבורנו? אבל אצלם, במהלך ההתהוות של הדינים האלה, הם עשו את זה באופן ספונטני, לא באופן לימודי. איך יעקב אבינו הניח תפילין, תגיד לי? הזוהר אומר שזה היה המקלות המקורפים שהוא הניח בשיקתות המים בבוא הצון ליחמנה במקלות. זה הנחת תפילין שלו. עכשיו אני רוצה להבין משהו. אם אתה תשים מקלות במים, זה לא יקרה הנחת תפילין. אבל זה אומר שכל המצוות שלנו מוצאות את השורשים שלהם בהתנהגות של הדרך הזאת של האבות, אפילו ההתנהגות הפולקלורית שלהם. זה שורשי המצוות שלנו. אבל לא, זה לא שהם קיימו לפי ההלכה שלנו, הם הלכו לפי הפסקים של הרב עובדיה יוסף, של הרב מרדכי אליהו, של הרב אברהם שפירא, של הרב משה פיינשטיין, תגיד לי. הלכו לפי כל השיטות. אמרו הלל ביום העצמאות.
תפילים של רבי נתן.
או של רש"י. כן. לא אמרו שלא. טוב. והוא, עליו השלום, יורד לשיפולי ההר ומודיע לבני אדם מה ששמע. הנה, הוא מביא כאן פסוק. אמרה תורה, אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם. ואמר עוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בכל. ובפירוש במחילתה, שכל דיבור ודיבור חוזר עליו להם כמו ששמע. זאת אומרת שמשה היה שומע ומעביר לבני ישראל. ולשון התורה עוד, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם לך יאמינו לעולם. משמע שהדיבור אליו והם שומעים את הקול העצום ללא חילוק מילים. הם לא שמעו מילים ברורות, הם שמעו בום, קול עצום. ועל שמיעת אותו הקול העצום אמר כשומעכם את הקול, ואמר כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול. ולא אמר דברים אתם שומעים, אלא כל דברים אתם שומעים. וכל שמיעת דברים שנאמרה כאן אין הכוונה בה אלא שמיעת הקול, ומשה הוא ששומע את הדברים ומוסרם להם. זהו הנראה מלשון התורה ומרוב דברי חכמים ז"ל. מעניין התפיסה הזאת.
משה שומע אחרת מאשר העם שומע?
זה מה שהוא אומר כבר איזה 10 דקות.
הוא עושה ממשה איזשהו, הייתי אומר, מלאך.
מסנן.
מעל ומעבר למסנן.
נכון.
משהו בעלי קיבולת שבכלל בצורה אנושית לא יכולה ל...
נכון.
שאתה
דבר חמור לדיבור
אחד,
כמו
זכור,
כמו זכור. נשאל, כן.
אני לא מתאר לעצמי את משה כאדם שמסוגל לקבל את כל מה שהקדוש ברוך הוא פה, את כל מה שהרמב״ם...
את דבר השם? מה הבעיה?
לקח שנים שנה עד שהוא הגיע
לעבודה. לא הבנתי את הקושי.
הוא
הנביא, הגדרנו, מי ששומע דבר השם, נכון?
כן.
אז למה שמשה לא ישמע דבר השם?
הוא מתאר פה את זה, קודם כל שמשה בעצם נמצא הרבה הרבה דרגות מעל העם.
נכון.
ככלל, וזה דבר שאני אומר, בסדר, הוא יכול להימצאות מעל העם, אבל באיזשהו שלב, באיזשהו מצב הוא חייב להשתייך לעם.
נכון.
יכול להיות שאדם מבין 100% מעל העם.
תגיד לי, כמה זמן זה לקח כל הסיפור הזה?
כל זה? לפי...
כמה שעות, סך הכל, נכון? נו, אז מה? אז במשך כמה שעות, משה היה בדרגה שלא הייתה כמוה בהיסטוריה. בסופו של דבר הוא צריך להשתייך אליו, ודאי. משה לא היה כל רגע ורגע במעמד הרוממות של מעמד הר סיני.
אבל גם, לא רק כל רגע, אפילו לא דקה במצב כזה, כי אם, מה שלי קשה, אם הוא היה מעלה, הרמב״ם אני מתכוון, אם הרמב״ם בתיאור שלו היה מעלה את כל עם ישראל בדרגות מה, ומעל זה מעלה עוד יותר את המשה, הייתי מקבל.
מה
הרמב״ם פה עושה? הרמב״ם פה משאיר את מרבית העם בדרגה איכשהו.
לא, מה גם הם ידלו.
לא, הרמב״ם אומר, כל אחד מקבל מה שהוא יכול.
לפי מה שהוא יכול, נכון. זה לא אומר שהם לא התקדמו.
לא מעלה אותו בצורה רצית.
כן, תסתכל בפרק ה' של חלק ראשון. כן, כתוב ככה, ב-ה.
אבל אני מעשה תתקרות.
רק רגע. הוא אומר... רגע! רגע. לא, זה לא המקום, אבל אחר כך יש מקום אחר, אני חושב שפה הוא יסביר את זה, שגם העם מתקדם, כן, ביאס שיצאו ממצרים, הלכו והתהרו, ראו את מעמד קריאת ים סוף, וגם היו נכונים לשלושת ימים, ולא ניגשו אל אישה, ורחצו את בגדיהם ואת גופם. במצב שלושה ימים הם עברו קורס מזורז בנבואה. אז זה ברור שנגיד המאורעות ההיסטוריים שהם עברו קידמו אותם לדרגה גבוהה של דעת השם. מה? אז לכן כולם התעלו.
הם התעלו קצת.
והוא התעלה הרבה. עכשיו,
הרבה מאוד, לפי
מה שאתה אומר, נכון. עכשיו, מה שאתה אומר, מה שמפליא אותך, כי הרי משה סך הכל הוא תוצר של החברה הזאת. כן, זו השאלה שלך.
כן.
ואז תחשוב קצת, מאיפה הוא משה בא? מחברה אחרת. מה עם בחוץ? זהו. זאת אומרת, הוא בא מתרבות אחרת, מעולם אחר, הרבה יותר רחב אופקים משלהם. הוא אדם בעל קנה מידה בינלאומי. הוא עשה מלחמות, היה נסיך, מסתובב בעולם. מה הם עשו עד אז? בנו פירמידות. זה הבדל, לא?
אני חושב שישאל את הרצת זה אחרת. הרי משה הוא שקול כנגד כלל ישראל.
נכון.
וכאשר השם מדבר אליו, נניח שאם אנחנו מקבלים תזה של הרמב״ם, אז כשהשם מדבר אליו בלשון יחיד, הוא מדבר לכלל ישראל בלשון יחיד, משום שכלל ישראל זה אחד מהאומות. אז בלשון יחיד. אבל אז, ואני כפרט קטן, אני בכל זאת שייך לאותו כלל ישראל, ולכן בתור היותי שייך לכלל ישראל, זה גם מופנה, גם דברים אלה מופנים גם אליי.
עליי זה מקובל. השאלה אם הרמב״ם מתכוון לזה. יכול להיות. הרב צבי יהודה היה מסביר ככה על הפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם. יש בעיה בפסוק הזה, נכון? ראה זה יחיד. אנוכי נותן לפניכם לשון רבים. אז הרב צבי יהודה אומר ככה, ראה זה פנייה אל הכלל, הכלל זה יחיד. אנוכי נותן לפניכם, לפני כל אחד ואחד. לכן גם אלה, אנוכי השם אלוהיך, אלוהיך זה האומה הישראלית. אליך, אשר הוצאתיך, אלא את האומה הישראלית. ממילא זה מפרט לכל אחד ואחד. מה שאין כן, אם הפנייה הייתה אצל, לכל אחד ואחד מישראל, בתור יחידה, היה כתוב, אנוכי השם אלוהיכם, אשר הוצאתיכם, מארץ מצרים.
לא, גם כן יכול להיות אותו נוסח בדיוק, אבל לפי שהרמב"ם מביא, זה דברים אלה מופנים ל...
אתה אומר כמה, זה איש שהוא כל האומה.
כל האומה, ופה יש עוד מכאן אפשר ללמוד שהעיקר שיש בי, שזה אני, שאני שייך לכלל ישראל. משום שרק אז אני שומע פנייה ישירה של הבורא.
זה יפה. חבל רק שהרמב״ם לא אמר את זה. לא, אני לא אומר שזה לא נכון. כי ייתכן מאוד שהרמב״ם רומז בזה. כן? מה הוא כתב בתחילת ספרו? שעיקר כוונתו במה שהוא כותב, זה מה שהוא רומז. כלומר, הוא מתכוון בעיקר לנרמז ולא למפורש. ייתכן שזה מה שהוא מתכוון. הצרה היא תמיד ברמב״ם שאנחנו צריכים להשלים את זה, כשאנחנו רוצים להגיד את זה.
הוא כותב את זה שהוא מתכוון לנרמז יותר.
אני אמרתי איפה הוא אמר את זה.
בתחילת דבריו?
בתחילת ספרו, נכון? אז למה אתה שואל אותה?
בתחילת ספר, איפה? באיזה ספר? במבוא של הספר הזה?
של הספר הזה, אתה לא זוכר? כשלמדנו את מורי נבוכים בהתחלה? טוב.
קוראים לו איש האלוהים,
אז מה?
לא, זה להסביר, זה גם זה מהרגע לא שאיש פשוט.
הוא איש האלוהים.
צריך להבין שהוא בסופו של דבר איש.
יש הסבר נפלא של האור החיים. איפה כתוב שהוא איש האלוהים? זה כתוב מקום אחד בתורה. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. אז הוא אומר שמשה נהיה איש האלוהים על ידי הברכה הזאת שהוא בורך את בני ישראל. מדוע? מפני ש... למה הוא מת, משה? בגלל בני ישראל, נכון? גם בי יתענף השם בגללכם. אז עכשיו, אדם, לפני מותו, ודאי שהוא מרגיש עוד יותר, צריך להרגיש עוד יותר לכאורה הקפדה כלפי העם הזה, שבגללו הוא הולך למות. ודווקא לפני מותו הוא מברך את בני ישראל. אז בזה הוא נהיה איש האלוהים.
סולח.
לא, זה לא שהוא סולח. הוא מבין שעם ישראל זה יותר חשוב אפילו מהגורל הפרטי שלו. אז בזאת הברכה אשר הוא ברך את בני ישראל לפני מותו, נהיה איש האלוהים. מה? התעלה.
לא, לא בבתן
תורה. מכאן?
לא בבתן
תורה. מה?
חשבתי שנהיה למטרה.
לא, 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 זאת הברכה. לפי זה, המדרגה האישית של משה בשעת מותו גבוהה יותר, או לפחות שווה, למדרגתו במעמד הר סיני. כן? שמעתי בשם הרבי מקומרנו, שאומר שבמעמד הר סיני עצמו משה הגיע לשער החמישים ונסתלק ממנו אחרי המעמד ושב אליו בשעת מותו. וזה נאמר הר נבו. מה זה נבו? נון בו. טוב, איפה היינו? נון זה חמישים.
חמישים עבודה.
כן, 50. כן. נון זה גם דג. כן. ואמר אותו, אלא שיש להם גם אמרה שנאמרה במדרשות במקומות מספר, והיא גם בתלמוד, והיא אומרם, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענון. אם כן, לא מפי משה. כן? כוונתם שהם הגיעו אליהם כמו שהגיעו למשה רבנו, ולא היה משה רבנו המביאם להם. האמת, מעניין, יש מחלוקת בין התנאים, האם שמענו את כל עשרת הדיברות או רק שתי הראשונות. הרמב״ם היה מעדיף לומר שאפילו לא שמענו אפילו אחת.
למה יש בכלל מחלוקת כזאת?
אבל הרמב״ם כאן קצת מוותר לכיוון הדעה האומרת ששתי הדיברות הראשונות כן שמענו. עכשיו, קודם כל, מניין המחלוקת? קודם כל, מפשט הכתובים. היא כתוב, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך, כי השם אלוהיך אלקנה, וכו', נכון?
כן.
אחר כך כתוב, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. היית צריך להיות כתוב, לא תישא את שמי לשווא. אם זה הקדוש שהוא מדבר אל מישהו, את שמי לשווא, כן? נכון? או למשל, כבד אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך לארץ, אשר אנוכי נותן לך.
למה הגוף ראשון לא יכול להמשיך לדבר ככה?
למה לא משיך? אז זהו, מכאן זה סימן שבשתי הדיברות הראשונות הוא דיבר ישיר אל בני ישראל, ובדיברות האחרות הוא לא דיבר אל בני ישראל, אלא זה משה שמוסר את דבריו.
בגלל האפשרות שגוף ראשון גם יכול לדבר וגוף שני, זה יכול להיות גם...
אז לכן יש צד כזה, כתוב מצד שני בספר דברים, וישמיעם את קולו, את עשרת הדברים. כן? אז משמע, יש מקורות, יש פסוקים שממשמע שכל העשרת הדיברות הם שמעו, יש מקורות שמשמע שרק את שתי הראשונות. עכשיו כאן הרמב״ם צריך להסביר למה בני ישראל כן יכלו לשמוע את שתי הדיברות הראשונות ולא את השמונה האחרונות. הוא אומר פשוט מאוד, והוא ששני היסודות הללו, כלומר מציאות השם והיותו אחד, אינו נישג אלא בעיון האנושי, וכל דבר הנודע בהוכחה הרי דין הנביא בו כדין כל מי שידעו ללא הבדל. כלומר לדעת שיש אלוהים ושאין לעבוד לזולתו, זה דבר שאפשר להוכיח אותו מבחינה שכלית. איך אנחנו יודעים את זה? מהפרקים הראשונים של חלק ב', נכון? אז אם כך, אין שום הבדל בין מדרגת משה בזה לבין מדרגת כל אדם שהשיג את ההוכחה לזה. לכן אנוכי ולא יהיה לך זה מושג לכל אדם. זה משהו של מפי הגבורה שמענו, כלומר אנחנו שווים בזה למשה.
לא, זה הוכחה ששתי הדיברות הראשונות הושמעו לכולם.
לא, אז מה שרוצה לדעת, מה זה הושמעו? הכוונה לא שהם ניבאו את זה, כי לא צריך נבואה בשביל זה. לדעת אנוכי השם אלוהיך ולא יהיה לך, אתה לא צריך להיות נביא.
עכשיו איך הוא, מה שמונה הדיברות האחרונות?
למה יצא מנביא? הוא מקבל דבר,
אני חווה מחדש, כן צריך להיות נביא? כן, זה מה שאומר. ולא נודו שני היסודות הללו מצד הנבואה בלבד. אמרה תורה, אתה הוראת לדעת, כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. מה זה הוראת לדעת? אתה מבין את זה בעצמך. הוראת לדעת, כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. זה אנוכי ולא יהיה לך. למה?
אחד הוא יכול ואחד הוא לא יכול.
זה מסביר. אבל שאר הדיברות הם מסוג המפורסמות והמקובלות, לא מסוג המושכלות. כלומר, כבד אביך ואת אמך, זה דבר שהוא מבחינת המפורסמות, אין הוכחה לזה. אין הוכחה על פי השכל, הוכחה מוחלטת אני מתכוון, שאומרת שאני צריך לכבד את אבא, את אבי ואת אמי.
למה זה
טבעי
אינסטינקטיבי?
אה, זה משהו אחר, אז זה כבר לא שייך להוכחה שכלית.
ואת החלק הראשון הוא שכלי?
כי אפשר להוכיח על פי השכל שיש אלוהים ושאסור לעבוד לזולתו. לפי הרמב״ם כן. הרמב״ם אמר בפרקים הראשונים של חלק ב' שיש לו הוכחה למציאות השם, והוא הביא את ההוכחה. הוא הביא ארבע הוכחות למציאות האלוהים. ולכן לפי הרמב״ם לא היה צריך בכלל להיות נביא כדי לדעת את זה. ולכן מה שנאמר מפי הגבורה שמענום, אין הכוונה מפי הנבואה שמענום, אלא מפי שכלנו הטבעי. זה הכוונה. לכן אנחנו לא צריכים את משה כדי לדעת שזה מצוות השם.
אז אולי בכלל זה לא היה?
זה היה למשה, אבל בזה היינו שווים למשה. כלומר, זה לא בגלל שמשה אמר לנו שאנחנו מאמינים בשם ולא עובדים עבודה זרה, אלא מפני שככה שכל מורה. מה שאין כן, שמונה הדיברות האחרונות שהן מן המקובלות ומן המפורסמות ולא מן המושכלות.
אז?
ולכן היה צריך נבואה לזה. מה? למה יצא? בעצם לא צריך. זה משמע הרמב״ם. זה נודע גם מפי הנבואה, אבל האופן לדעת את זה בנבואה באמת היה מיוחד רק למשה. אבל כל שאר העם ידע את הדיברות האלה, אבל לא בנבואה.
אני חושב שבאותה מידה, באותה רמה של הוכחה,
כן,
שאפשר להוכיח שהשם קיים,
כן,
כן, אפשר להוכיח שצריך לכבד אביך ואת אמך.
לא.
למה?
כי זה מן המפורסמות, זה מן המפורסמות החזקות, זה מושרש מאוד בטבע האנושי לכבד את אביך ואת אמך. אבל אין הוכחה על פי השכל שאני חייב לכבד את אבי ואמא.
למה? אחרת חברה לא יכולה להתקיים.
למה אפשר? יש חברות שלא
מתקררות תוך דור או שני דור.
לא נכון, לא נכון. אצל הסקנדינבים עד לפני 1,000 שנה היו זורקים את הזקנים לשלג.
והחברה הזאת שהיה...
לא, הם מסכימו עם
התאו. לא, זה בסקנדינביה בכלל אצל הדנים והכל זה עד לפני 1,000 שנה. ובכלל המוסד הנישואין, שאני נראה כל כך ברור, היו בחברות העתיקות בכלל לא היה ברור, מושג המשפחה לא היה קיים.
איפה
נשבת
את זה שהזקן היה עולה בעץ?
למשל, מאוד מעניין, יש מאמרות אשוקה, היה מלך אחד הודו, ואשוקה שמו. הוא הראשון שקיבל את הבודהיזם בתור דת רשמית. אז הוא כתב כל מיני מצוות בכל מיני מצבות שפוזרו באימפריה שלו. ועד היום הזה חלק מן המצבות האלה עדיין קיימות. ושם הוא כותב כל מיני דברים מאוד מעניינים. עד היום הזה אכלנו בשר, מכאן ואילך לא נאכל בשר. עד היום הזה לא כיבדו אב ואם, מכאן ואילך נכבד אב ואם.
עד היום הזה מתי זה היה?
עד לפני 2300 שנה. זאת אומרת שבדיוק כמו שזה לא היה טבעי להיות צמחוני בנאותה החברה, כך לא היה טבעי לכבד אב ואם. הייתה התקדמות של המוסר האנושי, היו אז רגישים כבר לדבר הזה. הוא גם היה מלך, חוץ מזה הוא היה פציפיסטי, מאוד מעניין, הוא לא עשה מלחמה.
זה אחרי בית שני,
זה היה בימי בית שני כבר.
600
יכול להיות, יכול להיות. הוא בן דורו של אנטיוכוס השלישי, הנקרא הגדול. הוא אפילו מזכיר אותו. השוקה מזכיר את אנטיוכוס. מלך סוריה.
מלך סוריה?
אנטיוכוס השלישי היה מלך סוריה, מה הבעיה?
לא היה לפני
2,200 שנה.
זה אומר שזה היה אחרי אלכסנדר מוקדון?
נכון. זה היה אחרי אלכסנדר מוקדון.
לא, לא היה קודם לאלכסנדר מוקדון?
אם הוא היה אחרי, הוא לא יכול להיות קודם.
לא, לא, אבל חשבתי
אשוקה? לא, אשוקה היה אחרי בודה אפילו.
אבל בודה היה כמה מאות שנה לפני הספירה של גויים,
משהו כמו 300 250 300. הוא לא קדמון כמו לאוצה וקונפוציוס וזה, הוא בא אחריהם. כן?
שמש שההורים היו עולים על העז והיו
מאמנים את העז. יש גם, טוב. גם על כל מה שהזכירו מזה, הרי מסתבר מן הכתובים ודברי חכמים, המסתבר מן הכתובים ומדברי חכמים הוא זה, שלא שמעו כל ישראל באותו המעמד, אלא כל אחד בלבד פעם אחת. והוא הכל אשר השיג משה וכל ישראל ממנו, אנוכי השם אלוהי, אנוכי ולא יהיה לך. וישמיעם משה את זה במילים, בחיתוך אותות הנשמעות. כלומר, עברנו חוויה נבואית, חד פעמית, של רגע אחד, ומשמעותה של החוויה הזאת הייתה, אנוכי השם אלוהיך ולא יהיה לך. אבל אלמלא שמשה בא והסביר לנו במילים את התוכן של אותה החוויה, לא יכולנו לפרש את זה במילים. אבל כשמשה הסביר, אז אמרנו, נכון, זה באמת מה שחווינו. חווינו אנוכי ולא יהיה לך. כלומר, במילים אחרות היה מפגש בלתי אמצעי בין הבורא לנברא ברגע אחד. וישמיע משה את זה במילים בחיתוך אותות הנשמעות. וכבר הזכירו חכמים את זה, והסמיכוהו לאומרו, אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא דיבר אחת, ואנחנו הוצאנו מזה שניים, אנוכי ולא יהיה לך. ובהרו בתחילת מדרש חזיתה, מה זה מדרש חזיתה? שירה שירים רבה, שהם לא שמעו כל אחר מאיתו יתעלה. ולשון התורה, הנה הם כתוב, קול גדול ולא יסף. ואחר שמיעת אותו הקול הראשון, הרע מה שנזכר מפחדם מן הדבר ויראתם העצומה, ומה שנאמר מדבריהם, ותאמרו, הן הראנו השם את כבודו ואת גודלו, ואת דברו שמענו מתוך האש. היום ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות פן תאכלנו האש הגדולה הזאת. קרב אתה ושמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. מה? מי אמר שזה בשביל להפחיד? מי אמר שזה בשביל להפחיד? הם פחדו. מי אמר שזה בשביל להפחיד? זה שמה בו.
לא, זה לא.
אז מה?
לא, כי התברר לנו שנבואת משה אמת. ואז ניגש הוא המורם מכל ילוד ילוד או נולד שנית וקיבל יתר הדיברות אחת אחת. מה זאת אומרת?
אותם שניים, הם שמעו והוא שמע, ובאמת
כשאר
יהיה
מסתדר מה שכל היתר. מזה למדנו שכשהשם מדבר עם משה זה באמת השם שמדבר עם משה. כן, אבל התברר לנו שכשמשה אומר שהוא שומע מפי השם הוא לא סתם מבלף. אז אם השם, אם הקדוש ברוך הוא בוחר בו להגיד לו מה שיש לו לומר, מן הסתם לא לוקח שקרן.
היה יותר מקובל לדעת משני הראשונים
הם האקסיומות שלא קשורות בשכל, אז מתוכם מתחייב דרך השכל כל מה שכתוב בתורה. מתחייב דרך השכל ששתהיה מעשה השם את השם ואת הארץ? לא מתחייב. הרמב"ם כבר הסביר שבריאת העולם אי אפשר להוכיח בשכל. אז הוא הסביר כבר פרקים רבים שלמציאות האלוהים יש לנו הוכחה, לבריאת העולם אין לנו הוכחה. הוא הסביר את זה.
אם יש בורא אז יש גם בריאה.
לא, לאו דווקא.
למה?
יכול להיות העולם קדמון?
בריאה לחוד והבורא לחוד
והאלוהים לחוד. כי יכול להיות שהעולם קדמון אף על פי שהוא מתחייב מן האלוה. אנחנו למדנו את זה בערך משהו כמו שישה פרקים ברמב"ם לפי זיכרוני הדל. גם בחלק ראשון הוא הסביר שכל ההוכחות שהביאו המותקלמים לזה שהעולם נברא אינן עומדות במבחן הביקורת, נכון? וכך גם פסק עמנואל קאנט. אלא שעמנואל קאנט הלך עוד הלאה מהרמב״ם, הוא אומר שגם מציאות השם אי אפשר להוכיח. אבל הרמב״ם עשה חילול, מציאות השם לדעתו אפשר להוכיח, בריאת העולם אי אפשר להוכיח. זה מה?
קשה לתפוס איך זה יכול להיות שיש בורא עולם כן קיים.
לא, הכוונה אלוהים, הכוונה אלוהים, לא בורא, אל תגיד בורא, תגיד אלוהים. כי בורא פירוש הדבר שהוא ברא.
הוא מחלק
בין השניים. כן?
בסדר, אז עולם קדמון.
העולם קדמון אפשר, רק שזה לא נכון. איך אנחנו יודעים שזה לא נכון? לא בגלל שיש לנו הוכחה שכלית, אלא בגלל שהתורה אמרה את זה, או מפני שבלי זה הניסים הבלתי אפשריים וכדומה. שפינוזה הוא חושב דברים אחרים, מה הבעיה? נו, אז מה? זה נכון, אבל מה זה קשור לעניין? כן, כן. נכון, טוב. וירד לשיבולי ההר וישמיע מותם באותו המעמד העצום, והם רואים את האורות ושומעים את הקולות. כתוב ככה, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. אז יש דרשה בחז"ל, רואים את הנראה ושומעים את הנשמע, זה דת רבי ישמעאל. דת רבי עקיבא, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. כאן הרמב״ם פוסק כרבי ישמעאל, ששמעו את מה שאפשר לשמוע וראו מה שאפשר לראות. רואים את האורות ושומעים את הקולות, כלומר אותם הקולות אשר הם קולות וברקים כרעמים וכל שופר חזק, וכל מקום שתמצא שנזכר שמיעת קולות רבים, כמו שאמר וכל העם רואים את הקולות, אינו אלא קול שופר ורעמים וכיוצא בהם. אבל קול השם, כלומר הקול הנברא אשר ממנו הובן הדיבור, לא שמעו קים פעם אחת בלבד כפי האמור בתורה, וכפי שבערו חכמים במקום שירותיך עליו, והוא הקול אשר יצאה נשמתן בשומעו והושגו בו שתי הדיברות הראשונות. ודע כי גם זה הקול לא הייתה דרגתם בו שווה לדרגת משה רבינו. טוב, אנחנו נראה את ההמשך והפעם הבאה.